עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06 בדיוק, למעשה, כן, 6 דקות בדיוק, כאן רפי קרסלו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל עמיתי דואק, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו, 1-900-722-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ עם שאלות, הערות, אפשר לשלוח למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. כן, נראה שהחיים חוזרים למסלולם, ואני מברך על כך, וטוב שכך, וזהו. יש שמועות על גל חדש שמתפרץ, והוא קצת יותר אלים וקצת יותר מדבק, שנמצא בחלק ממדינות העולם, אבל עוד מוקדם להיכנס לחרדות במרכאות, ועוד מוקדם להביע דעות. נחיה ונראה. איך אומרים, עברנו את פרעה, עברנו את הגל הראשון בלי חיסונים, נעבור גם את זה. אז בלי להאריך הרבה, יש לנו יום מזג אוויר יפה, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
שלום פרופסור קרסו, ותודה גם לעוזרים שלך שם שמקבלים אותנו בשיחות.
כן, כן.
הם מקסימים.
זה נכון.
לי, אני מאוזנת בעוגדת התריס על ידי...
רק תגידי לי מה שמך ובת כמה.
אוקיי, שמי חווה, בת 68.
אוקיי.
אני מאוזנת בבלוטת התריס על ידי אלטרוקצין. כבר הרבה שנים והכל בסדר.
כמה את מקבלת?
לאחרונה לפני בערך... סליחה?
כמה את מקבלת?
100.
100 כל יום, 100 מיקרוגרם, כן.
כן. לפני כחודש בדיוק עשיתי שוב בדיקת בלוטת התריס. אני לא זוכרת בעקבות מה. אני בריאה בסך הכל, אבל אוקיי. שלחו אותי לעשות. והתוצאה, שמו דגש על בלוטת התריס דווקא. והתוצאה, משהו מטריד אותי, אבל הרופא, האנדוקרינולוג, אומר לי, הכל בסדר. עכשיו, הבדיקת הבלוטת התריס, יש שלושה אלמנטים, נקרא לזה,
T3 ו-T4.
לא, יותר מזה, יש ככה, T-ROG, משהו נקודה ABS.
כן,
יש,
אוקיי.
יש, לא יודעת מה זה, עכשיו השני זה anti-TPO-ABS, לא יודעת מה
אוקיי,
זה.
בואי ניכנס,
לא,
אני
זהו,
אומר,
זהו,
אנחנו
זהו,
בתוכנית
אני רוצה
לא מפרטים.
אני רוצה להגיד לך
רק שנייה, חווה, כן, חווה, כן. חווה, כן. אנחנו בתוכנית לא מפרשים בדיקות, כי הבדיקות שלך בסדר. לא מעניינות את שאר הצופים.
השאלה היא על זה.
נקודה,
כן. אוקיי. עכשיו, הכל בסדר, ה-TSH בסדר, והאלימנט הראשון בסדר. האנטי הזה, לא יודעת מה זה, כן. זה צריך להיות עד 5.61. פתאום הציעו 429. שאלתי את האנדוקרינולוג, זה נראה משהו חריג מאוד 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 מאוד. ואיר לא, זה כלום, זה דלקת קטנה. אותי זה מטריד.
תקשיבי, את הולכת לבעל מקצוע, לרופא שהוא מומחה בבלוטת המגן. והוא אומר לך שזה בסדר. אז את יכולה להיות רגועה, ואם כל שאר הבדיקות תקינות, ורק הבדיקה הזאת חריגה, מה שצריך זה עוד 3 חודשים לחזור על הבדיקה.
מה זה אומר לך 429?
אני לא יודע איזה בדיקה את מדברת.
זה מה שאמרתי, anti-TPO-ABS, לא יודעת מה זה. הוא אומר לי, זה דלקת בבלוטת התריס. אז מה, אני צריך לשתוק?
אז יש לך דלקת. אז אם היה לך דלקת בציפורן, היית מתרגשת?
לא.
נו, ואם יש לך דלקת ביד, היית מתרגשת?
בבלוטת התריס זה קצת שונה מציפורן.
למה זה שונה?
כי זה משהו פנימי.
אם זה היה בלב, היית אומרת שונה טוב. אני לא מכיר את הבדיקה הזאת, אני לא יודע okay. אם את הבאתה אותה נכון, אני לא יודע מה היא אומרת, אבל היא בדיקה אחת מתוך מספר בדיקות שמראות על פעילות בלוטת המגן.
כן. Okay.
והבדיקה הזאת היא יכולה להשתנות, והיא יכולה להיות אקוטית, ויש הבדל בזה שזה צריך להיות עד 5 לפי הסקאלה, וזה 400, זה ודאי גבוה. עם כל שאר הבדיקות תקינות, הדבר היחידי, כל בדיקה, אם יש מספר בדיקות לאותו דבר, וישנה בדיקה אחת חריגה, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לחכות קצת ולחזור על הבדיקה. באופן כללי, אפילו אם מדובר בתפקודי כליות, אם פתאום בדיקה אחת חריגה, או תפקודי כבד, בדיקה אחת חריגה, או בדיקת דם, בדיקה אחת חריגה, אם היא לא מתאימה לקליניקה, יש לנו קליניקה. הקליניקה אומרת שהחולה מרגיש לא טוב, אם בא אליי חולה ויש לו כאבים בכליות, או הוא לא נותן שתן, ויש לי בדיקה אחת, והיא לא תקינה בתפקודי כליות, זה מחייב התייחסות. אבל אם יש לי 5 או 6 בדיקות שעשו לך, וחוץ מ-4, אחת לא תקינה, ואין לך שום תלונות, וזה מתאים, והרופא בדק, והרופא אמר לך שזה בסדר, את יכולה להיות רגועה, עוד 3 חודשים תבקשי לעשות ביקורת.
אוקיי, תודה רבה.
בסדר?
תודה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
היי, נעים מאוד, שמי מאלי.
שלום מאלי.
ככה, יש לי ילד, אני, זה לא בשבילי, זה על הילד שלי.
בן כמה ילד?
3.5.
אוקיי.
היה לו תופעה שחזרה על עצמה 4 פעמים. כן. הוא קיבל איזושהי מכה, כל פעם במקום אחר, והוא פתאום התחיל לפקוט, ואז נעצרה נשמתו, רפיון שרירים, או כאילו הילד התעלף לי בידיים.
גלגל את העיניים, וחשבת שאת מתה.
בול!
כן, כן. אז איך אומרים, קודם כל תרגיעי. זו תופעה ידועה ולא מסוכנת, שנקראת holding spells. עצירת נשימה. אופיינית להרבה מאוד ילדים, בדרך כלל חולפת בסביבות גיל 4-5, אפילו קודם. קשורה לגירוי של בדרך כלל של כאב, שילד נופל, או שמקבל מכה, או שזהו. ופה התופעה הזאת, הוא מפסיק לנשום לשנייה אחת, והוא מתעורר.
הוא לא הגיב,
איבד את הקרה, הוא לא הגיב, הוא גלגל עיניים, ולפעמים אפילו הם קצת מכחילים.
נכון,
וההורים חושבים שהם הולכים למות, וההורים הולכים למות ביחד איתם, וזה חולף.
אז זה לא תופעה שאני מצריכה בדיקות כלשהן?
לא צריך שום דבר, צריך תקשי לרופא ילדים, הוא ירגיע אותך. זו תופעה שנקראת holding spells, עצירת נשימה אצל ילדים, כתוצאה מגירוי חזק, מכאב, ממכה, מנפילה, לפעמים אפילו מאלבון. לפעמים זה קורה תוך כדי בכי של אלבון, זה יכול לפעמים לקרוא. והילד פתאום עוצר את הנשימה, וזהו.
זו תופעה. והוא לא מגיב, לא כלום.
כן, כן, זה רפואי, שרירים רפואיים, סמרטוט.
כן, ממש, כאילו הילד כאילו נשפך לי על הידיים.
סמרטוט.
כן.
כן, אל תדאגי.
אוקיי.
זהו.
תודה.
תגידי לרופא, הוא יגיד לך את רופא הילדים, יגיד לך בדיוק מה שאני אמרתי.
אני איבדתי כבר 40 שנה מהחיים שלי.
אני יודע, לכן אמרתי, הוא מת והוא לא מת, אבל ההורים מתים. כן. זה התופעה שמקצרת חיים להורים, היא נקראת holding spells, כמו שאמרתי, תופעה מוכרת מאוד, קיימת אצל הרבה מאוד ילדים, אין לה שום משמעות רפואית, והיא חולפת אחרי שנת, היא חולפת בדרך כלל עד גיל 5, לפעמים אפילו 4, כן. היא מופיעה לי, היא יכולה להופיע כל כמה חודשים, היא לא, זאת לא תופעה
כן,
ש...
כן, בשנה האחרונה, כאילו זה קרה לו 4 פעמים.
כן, כן. יכול להיות שיקרה לו עוד פעמיים, 3, לא לדאוג. רק להשכיב כן. אותו על הצד, או משהו כזה, שלא, זהו.
הבנתי.
אוקיי.
אני צריכה להזהיר משהו, את הגננות, אם חיילת
קורא
בגן.
אני חושב או... שהגננות, אני מניח שגננות מנוסות מכירות את התופעה. כי זאת okay. לא תופעה נדירה, זאת תופעה מוכרת.
הבנתי.
אז מה שאני, אבל תגידי לגננות שאם הוא מקבל מכה וזה קורה, שזה יכול לקרוא, שידעו את זה.
אז לא צריך לעשות שום דבר, כי פשוט הוא יצא מזה, כאילו אמור
לצאת מזה
לבד, כי אני
התחלתי מכות, סתירות, לדבר
עם הילד, וכאילו, כדי שיגיב לי.
לא, 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 לא צריך לעשות שום דבר.
הבנתי.
אם את רואה שלא, את יכולה טיפה להכניס לו קצת אוויר לפה בלחץ קטן, אבל גם זה לא הייתי עושה. זה בדרך כלל חולף תוך כמה דקות, הוא מפסיק לנשום וזה, ואז הוא מתחיל, נושם נשימה עמוקה ומתחיל מחדש.
הבנתי.
מדברים
אוקיי,
עם רופא הילדים בהזדמנות שתהיה אצל רופא הילדים בגלל כל סיבה אחרת, ספרי לו את זה שהוא ירגיע אותך גם כן.
הבנתי. תודה רבה, פרופסור.
כל טוב, מלי, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו, שלום לך, מדברת שלום. אושרה. אני התקשרתי בקשר לאב, אושרה.
אה, אושרה, כן.
אני התקשרתי אבא? אבא בן 90.
כן.
הוא עבר לפני שנה קורונה, ולפני כן. 5 חודשים הוא עבר שלווקת חוגרת.
כן.
השאלה אם... הוא צריך לעשות חיסון נגד שלווקת חוגרת, ואת החיסון הרביעי הוא עדיין לא עשה.
מתי הוא קיבל את הקורונה?
את הקורונה לפני שנה, בינואר. אחרי החיסון השלישי.
כלומר, הוא קיבל 3 חיסונים, ואחר כך קיבל את הקורונה.
כן.
אני מניח שהוא קיבל אותה בצורה קלה, את המחלה, יחסית.
אפשר להגיד, הוא היה מאושפז 3 ימים, קיבל קצת חמצן ושוחרר הביתה. כן, קיבל את זה קל.
בצורה קלה יחסית, כן. בגיל 90 הם מקבלים את זה ולא מחוסנים, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד.
הוא קיבל את זה במערכת העיכול, לא בריאות.
כלומר, קיבל את זה עם שלשולים והקאות ודברים כאלה.
לא הקאות, שלשולים, כן.
שלשולים, כן. אוקיי. תקשיבי, מתי הוא קיבל את השלווקת חוגרת?
באוקטובר האחרון.
עד נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, הוא יכול בעוד חודשיים לקבל את החיסון לשלווקת חוגרת. שלווקת חוגרת יכולה לחזור.
אוקיי.
שלווקת חוגרת זאת מחלה שבגיל מבוגר שמערכת החיסון יורדת, היא לפעמים חוזרת.
הבנתי.
ולכן כדאי לקבל את החיסון.
עכשיו, את החיסון הרביעי הוא עוד לא עשה. הוא אמור לעשות בשבוע הבא. אפשר יהיה לעשות את זה?
תראי, אני לא הרופא שלו, אני לא יכול להגיד. עקרונית, התשובה שלי היא חיובית. אבל כן. לגבי אבא ספציפית, עם כל מחלות הרקע שלו, צריך לשאול את רופא המשפחה. אבל עקרונית, הבנתי. עקרונית רצוי. כי הבנתי. מאז שהוא חלה, עבר הרבה זמן.
נכון.
והחיסוניות שלו כבר, הנוגדנים שלו לקורונה כבר ירדו.
נכון.
ואנחנו כנראה מגיע זן חדש, שהוא מדבק יותר אפילו מה שההומיקרון.
נכון.
והחיסונים שלנו הם יעילים נגד המחלה, אבל לא כל כך נגד ההידבקות של הזנים החדשים. אז כדאי לקבל את החיסון באופן עקרוני. לגבי אבא, אני לא יודע מה מחלות הרקע שלו, ואני לא הרופא שלו, אז צריכים להתייעץ עם רופא המשפחה.
הרופא ממליץ.
נו, גמרנו, אז מה את שואלת? הוא מכיר אותו, הוא יודע מה מחלות הרקע, אני אמרתי לך, עקרונית אני ממליץ. לגבי אבא, אני לא יכול להגיד לך, כי אני לא הרופא שלו. בסדר?
אוקיי, אז הוא יכול לקבל את החיסון לקורונה, נגיד עכשיו בתקופה הקרובה, ואחרי עוד חודשיים לקבל שלבקת בוגרת?
בדיוק.
אוקיי, בסדר, 100%. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום, מדברת כאן דבורה.
כן, דבורה.
אני רוצה לשאול שאלה ראשונה בשביל בעלי, ואחר כך בשבילי.
אוקיי, אז קודם בכמה בעליך?
בעלי בן 70.
כן.
וקודם כל אני רוצה להגיד לך שאנחנו נהנים, אתה מכיר את המשפט הכל כל יעקב?
והידיים מדי אסף גם.
לא, אבל זה לא, אני לא אמרת החלק השני, זה לא אמרתי. זה אני משאירה לאסף. אבל באמת יש לך כל, כל כך, בכל רואים את הנתינה שלך, כבר בסלילים, בלי לדעת מה בדיוק התוכן.
תודה רבה.
כל כך רואים את הנתינה ואת המסירות ואת ההבנה ואת הרוגע הזה, זה משהו. בקיצור, אז ככה בעלי, לפני שנתיים היה לו פריצת דיסק, לא, היה לו לפני 15 שנה ואז עבר ניתוח, כי היה לו פריצת דיסק גדולה, וזה לחץ על עצם, היו חייבים בניתוח, ניסו כל הטיפולים שבעולם, לא היה ברירה, ועד ניתוח הצליח, לכן היה לו שקט כמעט 15 שנה. לפני שנתיים שוב זה קרה, אבל הפעם דווקא הדיסק לא היה כל כך גדול כמו שהוא לחץ על עצב מאוד משמעותי, וזה גרם לו לכאבים שהוא לא יכל לקום במיטה, לקחנו אותו עם אלונקה לרופא, הוא לא יכל להתגש, זה היה הרבה יותר גרוע, וכמעט כבר גם היה סף ניתוח, וברגע האחרון נכנס רופא למרפאת כאב בבית חולים, הוא בדק את התיק, הוא אמר, אני לא רוצה ניתוח, בואו ננסה עם תרופה. הוא קיבל כדור ליריקה, תתפעל לשמוע, אחרי כדור אחד,
האדם
התיישב, התחיל, כמעט, המקום היה נגוע, לא אגיד לך, וגם היה לו מתח, והוא היה בטראומה שהיה צריך לחזור לעצמו, כל מה שהוא עבר. אבל עכשיו, מה שקורה שמדי פעם זה חוזר, לא בהוצאה כזו כמות, הוא מפחד לקחת ליריקה.
למה הוא מפחד?
למה? כי רופא אחד זרק לו איזה אוטופט, שזה יכול להזיק למוח.
אז תקשיבי, אני נוירולוג.
כן.
ואני גם מומחה בנוירולוגיה, ואני כן, גם מומחה נכון. בטיפול בכאב.
כן.
וליריקה לא יכול להזיק לו למוח. כן. להפך, אנחנו נותנים ליריקה לפעמים בתוספת לחולים שסובלים מבעיות מוחיות, לחולים שסובלים מדלקות עצבים במוח השדרה,
כן.
לאנשים שסובלים מאפילפסיה. וואי. אנחנו מוסיפים לפעמים ליריקה כן. לטיפול הרגיל שלהם.
כן. יופי, עכשיו השאלה השנייה היא, כמה זמן, תראו, אחרי 3 ימים זה משפיע עליו, ואחר כך זה עובר לו, הוא מפסיק. מותר להפסיק בצורה דרסטית?
תראי, יש כדורים של 50, של 25 מיליגרם, 50 מיליגרם, 75 מיליגרם.
הוא לקח 75, הוא אומר לי פה, 75.
פעם ביום?
פעם ביום? כן.
אם 75 פעם ביום הוא יכול להפסיק בבת אחת.
כן.
אם לוקחים 300 מיליגרם ביום, אז יורדים ל-150 לכמה ימים.
150 ו-150, נכון, אז ככה אמרו לנו, הדריכו אותנו. אבל זה הגיוני, אבל למשל, זה עובר לו אחרי כמה ימים, אחרי 10 ימים, הוא מפסיק לקחת, ובינתיים זה בסדר.
בסדר גמור.
כאילו, לפי התחושה שלו, הוא יכול לקחת את זה, זה גמיש. זה גמיש. כן. יופי, תודה רבה. עכשיו לי יש עוד שאלה, אני יכולה לשאול?
ודאי, רק תגידי לי בת כמה.
אני בת 68.
אוקיי.
כן, אז לי, אני, יש לי אוסטופורוזיס מאוד קשה. כן. אופה, אמר לי, כל הגוף. למרות שאני מתעמלת ואני בסדר. זה נטייה כזאת. עכשיו, אני קיבלתי את הכדור שפעמים לוקחים כל יום, אחר כך פעם בשבוע, אחר כך פעם בחודש, ואחר כך, עכשיו התחלתי לקבל את הזריקות של פעם בחצי שנה.
כן.
אין לו זו עוד השם שלהם. ורואים שלא רואים שמשהו זז בכלל. לא, בבדיקה שעשיתי בבדיקת שפות עצם. אז קראו לי לרופאה אנדוקרינולוגית, והיא אמרה לי שעשיתי איסוף שתן, ועשה לי איזה בדיקה דם, שהיא חששה שבלותה
פארתיירואיד.
היא עובדת בהם שיכול להצטרכו להוציא את זה. לא, 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 אין מה לך. זה טעות, היא אמרה שלא צריך, זה בסדר.
זה לא טעות, היא פשוט רצתה לבדוק ובדקה שזה כן, בסדר. כן. כי אם זה לא בסדר, אז לפעמים הבלוטה פועלת יותר מדי, כן, יש נכון. הפרשה יותר מדי, ואז כן. יש דלדול של עצמות והפסד של סידן בשתן.
נכון, אז בדיקת שתן הכל בסדר.
האם בדקו לך בדיקה שנקראת CTX?
לא. בדרך מה, איך בודקים את זה? בדם?
בדיקת דם, כן.
אולי כן, אולי היה שמה. מה זה הבדיקה הזאת?
זו בדיקה שהיא לא בסל, הייתה עד לפני כמה זמן, כלומר, היא צריכה לשלם בשבילה.
לא, לא שילמתי משהו.
לא, אוקיי.
CTX, אני ארשום לעצמי. מה זה רוצה ה-CTX הזה?
זה בודק את השחלוף של העצם, ואז אפשר לקבל אינפורמציה.
עכשיו רגע, אז היא, אז, סליחה, זאת אומרת, אז היא, אז יום, כל הבעיה שהסידן שלי נכנס לדם. עכשיו, מה שהיא רוצה להשיג...
הסידן תמיד נכנס לדם, כי כשיש לך ירידה, העצם משמשת מאגר לסידן. אז כשעושים בדיקות דם, אפילו אנשים עם אוסטופורוזיס קשה, בדם הסידן תקין. כי אם חסר סידן בדם, הוא מושך את זה מהעצם, יש לו שם כמות גדולה.
הבנתי, יעשו לי אולטרסן קריאות, הכל בסדר. עכשיו מה שהיא רוצה להשיג, לזריקות יותר מרוכזות, שכל חודש לוקחים אותם.
כן.
שזה אולי יכול
להיות... זריקה של כל יום, פורטר?
לא, כל יום לא. שפעם בחצי שנה אני עושה, ולפני כן צריכה לעשות בדיקה דם, ואז מחליטים לעשות לי או לא. נתן שלוש פעמים כבר קיבלתי, במשך שנה וחצי. אתה שמעת על הזריקות האלה שפעם בחודש?
כן, ודאי, ודאי, ודאי.
לא תולי.
הזריקות של פעם בחודש, הם זריקות טובות, הם יחסית חדשות, כי יש לנו את הזריקות שנותנים פעם בשנה, ויש לנו את הזריקות שנותנים פעם בחצי שנה.
כן. ומה זה של פעם בחודש?
זה אותו דבר, זה אותה משפחה של הביפוספנטים, אבל היא משפיעה יותר חזק.
הבנתי. והיא כל הזמן כך מזהירה אותי שאני רק לא ליפול, רק לא ליפול.
זה נכון, כי את יודעת מה הבעיה.
אני נופלת ברוך השם, הכל בסדר.
לא, מה זה ברוך השם?
לא, לא קרה לי, לא רק
לא קרה לך עד היום, אבל חס וחלילה שלא יקרה.
נכון, בטח, אני לא מחפשת ליפול. והיא אמרה לי שאפילו זה יכול להיות שלפעמים שברים לבד, כאילו בלי ליפול, ומה זה יפחיד אותי? היית חושב כך?
כן, ודאי, אנשים עם אוסטופורוזיס קשה, לפעמים משתעלים ונשבר להם צלע.
מה? אני צריכה להרגיש, צריכים להרגיש משהו בתחושה שיש אוסטופורוזיס, אני צריכה להרגיש כאבים סתם ככה או משהו.
לא מרגישים כלום. יש אנשים שמרגישים כאבים בגב או כאבים בזהו, אבל בדרך כלל לא מרגישים שום דבר.
לפעמים פה כואב לי, שם כואב, איך אתה אומר, זה סימן חיים, אבל לא משהו יוצא דופן. אני מבינה, אז כאילו אין בעצם, זה מה שיש, היה תקופה שגם היא אמרה, אין לך מה לעשות בדיקה, כי את עושה את כל מה שאפשר לעשות, או שזה משפיע או שלא, אבל עכשיו החליטו שכן לבדוק אותי יותר לעומק, אבל כאילו זה הדבר הכי שאפשר לעזור, הזריקות האלה שפעם בחודש.
הלו?
אני שואלת אם זה הדבר, שומע אותי?
כן, אני שומע, תקשיבי, צריכים למצוא, אני הייתי עושה את זה ועושה את הבדיקה, אבל עושה גם בדיקות. הוויטמין D את לוקחת?
כן, שנים כבר.
ובכמות גדולה?
לפי הבדיקת דם שהיא אמרה לי מספיק 2000 יול ליום.
לא, לפי הבדיקות דם.
כן, לפי הבדיקות דם, היא אמרה לי שצריך לקחת שתי טיפות של 1000 יול ליום.
זה לפי בדיקות הדם, אוקיי, כן. כי לדעתי יש, לפעמים לוקחים קצת יותר, אבל אם בדיקת הדם תקינה ב-2000 יחידות ביום, אז זה בסדר.
כן, בהתחלה כשהתחלתי, אז לקחתי כמות גדולה יותר, אבל כשהתאזנתי, אז היא אמרה, זהו, מספיק ככה. היא גם לקחת יותר מדי מזה, זה גם לא טוב, היא אמרה.
כן.
אז זה מה שיש לעשות, אין כאילו פעילות גופנית, אני משתדלת לעשות כל יום הליכה, וכן.
תראי, יכול להיות שהיא רוצה לתת לך את הטיפול הביולוגי החדש שישנו, יש טיפול ביולוגי שהוא יחסית חדש והוא נכנס לסל, אז יכול להיות שזה מה שהיא רוצה לתת.
מה זה, בזריקה מקבלים לזה?
כן, איווניטי, כן.
איך קוראים לזה?
איווניטי.
אפשר להיית?
כן.
להיית
את
המילה.
לא, עזבי, תשאלי את הרופאה. את לא יכולה לבוא לרופאה עם שמות של תרופות, זה נראה מאוד לא טוב.
מאוד, המשפחה מאוד חברה, כן, מאוד נוחה.
זהו, אוקיי.
בסדר, תודה רבה ושבת שלום.
טוב, כל טוב, כל טוב. כן, אז גברת קיבלה פרוליה, ולא קיבלה אקלסטה שנותנים פעם בשנה, וזהו. אוקיי, בואו נמשיך מאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שמי רחל, ושלום פרופסור קרסו. שלום וברכה. אנחנו מאוד אוהבים אותך.
תודה.
ואת העצות שלך. ורציתי לשאול, מצאו לי חיידק.
בת כמה את רחל?
אני בת 67.
כן.
ורציתי לדעת, יש לי את החיידק כאילו וקטור.
כן.
ורציתי לדעת מה היית ממליץ לעשות באנטיביוטיקה, או דרך יותר הומופתיה, שמן אורגנו.
תראי, שמן אוריג, קודם כל, הליקובקטר פילורי זה חיידק שישנו אצל הרבה אנשים, ואצל חלק הוא נותן סימפטומים וכדאי למגר אותו, כדאי לסלק אותו.
כן.
שמן אוריגנו הוא לא כל כך יעיל, הוא טוב באופן ברפואה טבעית, אבל הוא לא פותר את הבעיה.
אוקיי.
גם כל מיני דיאטות, בלי חלב, בלי קמח, בלי לבן, בלי כל מיני דברים, לא פותרים את הבעיה. מה שפותר את הבעיה בדרך כלל זה אנטיביוטיקה, ויש, נותנים שני סוגים של אנטיביוטיקה בדרך כלל מעורב,
שני סוגים
ביחד עם נקסיום או ביחד עם סותרי חומצה. כי החיידק כזה מאוד אוהב חומצה.
נקסיום זה סותר חומצה.
כן, כי החיידק הזה הוא, בעבר הרחוק, חשבו שאין חיידקים בקיבה. אין חיידקים בחיבה, כי כל חיידק שנכנס לקיבה, מצי הקיבה מעכלים אותו.
אוקיי.
ודיברו על אולקוס כעל אנשים עצבניים, ועל אנשים עם אישיות, ואנשים שותים הרבה קפה ומעשנים וזה.
כן.
עד שגילו את החיידק הליקובקטר פילורי, שמסתבר שלא רק שהוא ניזוק מהחומצה, אלא הוא צריך חומצה כדי להתפתח. ולכן סותרי החומצה במקרה הזה עוזרים להרוג אותו. ולכן השילוב של שני סוגי אנטיביוטיקה ביחד עם נקסיום או אומפרדקס או כל תרופה אחרת ש... או דקסילנט או כל תרופה אחרת שמדכאת את החומצות.
עכשיו רציתי לשאול, אני כבר לוקחת איזה שבוע את האנטיביוטיקה, כי חשבתי לבד שזה טוב. ויש
כן.
לי כאבי בטן, זה נורמלי?
כן, כאבי בטן זה חלק מהאנטיביוטיקה, זה עושה כאבי בטן, עושה תחושה לא טובה, לפעמים טעם לא טוב בפה. נתנו לך את זה לשבוע או לעשרה ימים?
אני צריכה ל-14 יום,
14 יום, מצוין. קחי את זה, תסבלי מכאבי בטן ותרגיש את
זה. יעלם לי את זה. אני מקווה שאחרי חודש אני אעשה שהוא יעלם לי.
כן.
אם לא מה, עוד פעם הם יתנו לי?
תקשיבי, את עוד לא גמרת הפעם הראשונה, מה דברת על הפעם השנייה? בואי נראה, נקווה שיעבור לך. אם לא, יש אנטיביוטיקות אחרות, יותר חזקות, אבל, או אחרות, אבל לא, בואי תראי. ומה שקורה, תראי, זה חיידק שהוא מאוד מאוד עובר, הוא יכול לעבור בשימוש בכלי אוכל, הוא יכול לעבור, את יודעת, אמאות לפעמים, עם תינוקות.
התינוק, לא, כנראה שהנכד שלי יש לו, אז יכול שנדבקתי ממנו.
יכול להיות, כן, יכול שנדבק מהנכד שלך. יש כאלה שהמוצץ נופל על הרצפה, יהיה סביר יותר להניח שאת הדבקת אותו מה שהוא הדביק אותך. אבל אי אפשר לדעת, כי מה קורה? יש אנשים שיש להם הליקובקטר והם לא יודעים את זה. ואמאות צעירות הולכות, נופל המוצץ על הרצפה. מה עושה אמא שאין לה שום דבר איתה? לוקחת את המוצץ על הרצפה, מנגבת אותו עם היד, מכניסה לפה שלה ודוחפת לפה של הילד.
כן, יותר חיידקים מכניסה.
ואז היא מעבירה את החיידקים לילד. אז זהו. כן.
יופי. אז תודה רבה לך.
כל טוב, רחל.
להתראות, תודה.
כן, תרגשי טוב. זהו רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104, סליחה, נקודה 5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שלום פרופסור קרסו.
שלום. עם מי אני מדבר?
מדברת שי.
כן, שי.
אני בת 38.
כן.
ואני מתנצלת על הקול שלי, כי אני קצת צרודה.
זה בסדר גמור.
שריות מהקורונה. יש לי שאלה. אני שמה לב בתקופה האחרונה, בכל פעם כשאני נוסעת, נגיד ברכב, בג'יפ נגיד, שמטלטל אותי קצת את הראש שלי או את הגוף, או בריקוד זומבה, אני מרגישה שאחר כך כאילו עולה לי כאב לראש, שתופס לי את כל הראש מאחורה, וכאילו, אני, הצוואר שלי לא, למשל הצוואר שלי, אני יכולה להזיז אותו לכל הכיוונים, אבל הכאב מרגיש לי כמו איזה זרם, שעולה למעלה עד הראש מאחורה, ותופס לי אותו חזק, וכאילו, גם אני מרגישה כמו איזה נזלת לפעמים שיוצאת מהאף תוך כדי, וכאילו אפילו אם אני אגע בראש בכל מיני מקומות, כאילו אני אשפיע על הכאב יותר או פחות, כאילו משהו באזור של הצוואר והראש לא מסתדר לי.
כן, את דברת על תופעה, פשוט את לא עושה הרבה, את עושה הרבה פעילות גופנית?
מלא.
אוקיי. תראי, יכולים להיות שני מצבים, קודם כל שהראש מתלטל, כשהראש מתלטל, ואם את עושה פעילות גופנית, את מתכננת אותה. ואז את יודעת שאת חושבת איזה תנועה לעשות ואת עושה אותה. אבל כשאת נוסעת ברכב והרכב מתלטל, את לא יודעת מה יקרה מיד. ופתאום הראש זז ימינה ושמאלה.
נכון.
ובעיקר במקומות של החיבור בין הצוואר לראש, באזור שנקרא האזור האורפי או האוקסיפיטלי, יש עצבים מאוד מאוד רגישים לדברים האלה, שגירוי שלהם נותן כאבי ראש, נותן לפעמים סחרחורות, נותן תחושה של ראש כאילו עם אוויר, ראש נפוח או ראש כבד, כל אחד מתאר את זה אחרת. וזאת תופעה נורמלית.
אוקיי, זה בדיוק זה, אני באמת מרגישה אחר כך, אני מאבדת פוקוס, אני מרגישה שאני כמו מלכונייה אחר כך.
יש כאלה שאומרים אוויר בפה, אוויר במוח, או הראש חלול, או כבד.
כן, ראש כבד, או ראש אפילו קל, כאילו מרגישה שאני עומדת, אני מרגישה שאני גוף שלי מתנדנד אחר כך. כאילו, אני לא מצליחה להתאפס אחר כך.
תופעה נורמלית. תופעה נורמלית, ותנסי לא לנסוע בג'יפים בשטח.
זה קשה מאוד, אבל...
יש אנשים שרגישים יותר, זה נקרא... התגובה היא תגובה של קיבוץ שרירי הצוואר, והקיבוץ הוא פתאומי. זה קצת מזכיר, קצת מזכיר, תופעה שאנשים של whiplash injury, של נזק מתאונות דרכים שנוסעים ברכב, ורכב נכנס ברכב שאת נוסעת מאחור, ואז הראש מתלטל גם כן באופן לא צפוי, וכאן הראש מתלטל כמו שוט, קדימה ואחורה, כמו ששוט, וזאת תופעה שגורמת למה שאת מתארת בדיוק.
אוקיי, גם אחרי פעילות גופנית, כאילו כל פעילות גופנית זה גם משהו שהוא כאילו נחשב נורמלי?
כן, אלא אם כן זאת פעילות שאת מתכננת אותה, אבל בפעילות גופנית אם את מחליטה למשל, לעשות כפיפות בטן ולהחזיק את הראש בידיים או דברים כאלה, אז הגוף יודע למה להתכונן. ואז הוא מכווץ את השרירים. אבל כשהתנועה של הצוואר היא פתאומית והצוואה של הראש היא פתאומית, והראש יותר כבד מהצוואר, אז הוא מתלטל, אז הוא גורם לקיבוץ של השרירים, ויש תופעה שנקראת cervical muscular contraction headache. כאב ראש כתוצאה מקיבוץ שרירי הצוואר.
אוקיי.
ואם את תלחצי לפעמים שאת לוחצת בעורף, בחיבור שבין הראש לצוואר, לפעמים זה מקל על הכאב.
נכון, יש, נכון. וגם יש כל מיני איזה מקומות בראש שממש אני נוגעת, הם שורפים, וכאילו אני מגישה שאני מצליחה כאילו להשפיע על הכאב, על ידי מגע בקרקפת, כאילו שזה משהו ש... אוקיי. ואני חושב שיש לי עוד שאלה, בבקשה ברשותך.
כן, בבקשה.
משהו כאן, אני די... במהלך ה-15 שנים האחרונות, מסיבות כאלו אחרות, עברתי זה 15 בדיקות, עברתי זה 6 בדיקות סיטי בראש. אני חוששת מהקרינה שספגתי, עכשיו אני חכמה בדיעבד, כן? אבל כאילו, מה הסיכוי שמשהו קורה עכשיו בעקבות הקרינה הזאת?
תראי, 15 שנה אני לא יודע, אבל 10 שנים אחרונות, לפחות 10 שנים אחרונות, כמות הקרינה בסיטי ברנטגן היא יחסית קטנה.
אוקיי.
אנחנו מדברים על אי דוז, וכשאני אומר אי, האות אי, האות אי, לא היי גבוה, H-I-G-H-T, אלא האות אי, אי דוז, וזה מראה רוב המכשירי הסיטי העכשוויים, הם מכשירים שסך הכל כמות הקרינה קטנה. עכשיו, את צריכה לקחת בחשבון שלפעמים אנשים עוברים תאונת דרכים ומאבדים את ההכרה, ועוברים במשך שבועיים, שלושה שבועות, ארבע, חמש פעמים בדיקות CT. ולפעמים אנחנו עושים בדיקת CT כל גופי. אני חושב שהדאגה מיותרת.
מיותרת, אוקיי.
אם את היית ילדה קטנה, אני מדבר על לפני גיל ההתבגרות, או בגיל ההתבגרות, הייתה מחשבה אחרת. אבל אני מדברת על מצב אחרי גיל 20,
עכשיו,
ככל שאנחנו מתבגרים יותר, הסיכון הוא יותר קטן. שואלים אותי אנשים בני 60 או בני 50, תגיד לי, אני מפחד לעשות CT מהקרינה. ואז אני אומר להם, אתה תעשה CT מהקרינה, אז תקבל סרטן. מתי זה יהיה? בגיל 221, 222? כלומר, את חוששת מדבר שהסיכוי שהוא יקרה, הוא שואף לאפס.
אוקיי, נהדר. אני שמחה לשמוע.
אוקיי.
תודה רבה, פרופסור. כל טוב שלך. סוף הדרך, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה. ביי. כן, ומאיתנו. הלו.
שלום.
וברכה.
מדברת אסתר.
כן, אסתר.
אני בת 67.
67?
כן.
כן.
לפני 21 שנה עברתי את מחלת שוק שטראוס.
איזה מחלה? אני שומע אותך חלש מאוד. את יכולה לדבר יותר בקול רם?
כן.
לפני 21 שנה קיבלתי את המחלה.
לא, דקה, אני לא שומע.
אתה שומע אותי?
עכשיו יותר טוב.
אוקיי.
הטלפון שלך פתוח באיזשהו מקום נוסף? לא. לא, אוקיי.
ואני גם לא מדברת מהרמקול.
אוקיי.
לפני 21 שנה עברתי את מחלת שוק שטראוס. מכיר?
שוק שטראוס?
כן. מחלה פוגעת בכלי הדם. מחלה אוטואימונית.
אוקיי. סוג של וסקוליטיס כנראה, כן.
יפה. ובעקבות המחלה קיבלתי אסתמה, וגם התעברתי בעין שמאל.
אוקיי.
נכון להיום אני מקבלת זריקה פעם בארבעה שבועות, זריקה לריאות. ואני מצליחה לתפקד מה שנקרא. עכשיו, לאחרונה, קיבלתי אחרי ארבע חיסונים, קיבלתי את המחלה, את הקורונה, הכוונה.
כן.
בעקבות הקורונה, אני לא יודעת אם זה שייך או לא, בעין שבעקבות המחלה, סליחה, לא הזכרתי, אני התעברתי גם בעין אחת.
כן, זה יכול להיות. עכשיו זה לא שוק, זה צ'ק. מה? צ'ק
שטראוס. צ'ק
שטראוס, אוקיי. צ'ק שטראוס, כן. זה שוק בלבל אותי קצת, אבל צ'ק שטראוס זה מחלה אוטואימיונית. כן.
נכון. אז קיבלתי גם את הריאות, וגם התעברתי בעין השמאלית.
כן, תראי, זו מחלה שגורמת לדלקת של כלי דם, וכלי הדם לפעמים נסתמים, ולכן יכול להיות המצב שזה... אוקיי.
ואז, עכשיו אני הייתי בקורונה, ולא יכולתי לצאת, לטפל, קיבלתי שעורה בעין. סיימתי את חמשת ימי הבידוד, ניגשתי לרופא אור, אז הוא פתח לי את זה, את השעורה בעין, שאינני רואה בה. עכשיו, השעורה לא עוברת לי, ויש לי כאבי תופת.
צריך לראות, יכול להיות שצריכים לעשות ניתוח קטן ולהוציא, יכול להיות שיש נודוס. זה השערה או אורדאולום זה נקרא, זה בשורש השערה, ולפעמים נוצר שם איזה כיס שצריך להוציא כן. אותו בניתוחון קטנטן.
עכשיו, אני פוחדת למה התקשרתי לך? כי אני מטופלת בתל השומר בכל המחלקות שזה רומטולוגיה וריאות ועיניים.
בוודאי, כי זאת מחלה שתופסת כמה דברים.
כן, אז אני מטופלת רק שם בתל השומר. עכשיו, אני ניגשתי לרופא הקהילתי, והוא אמר, בואי אני אזריק לך זריקה ליד העין, ואני אפוצץ את זה. עכשיו, אני מאוד פוחדת, זה עין שאני לא רואה בה, זה לא העין שבה
אז תבקשי, תראי, את נמצאת בטח, את נמצאת אמרת בכמה מחלקות, את בטח במחלקה לאלרגיה, ובמחלקת ריאות ומחלקת כלי דם, נכון?
וגם רומטולוגיה.
ורומטולוגיה, כן, המחלה הזאת היא מחלה באמת שקשורה למערכת החיסון גם, והיא אוטואימיונית, שפוגעת בהרבה מאוד מערכות. עדיין יש לך סימפטומים, יש לך חזאות בלילה וחולשה ודברים.
כן, כן, תראה. לתפקד אני מתפקדת. בכוחות עילאיים, אבל כן.
והאסטמה מאוזנת?
אני מאוזנת.
כן.
עכשיו, מה שהציל אותי זה הזריקה שאני מקבלת כל 4 שבועות לריאות, אחרת לא הייתי יכולה לדבר איתך, כי אני רק מתחילה לדבר ואני משתעלת.
בוודאי.
אז עכשיו, הזריקה הזו של הריאות, היא הצילה אותי. כל 4 שבועות אני מקבלת זריקה, זה לא לתוך הריאות, אלא בידיים.
כן, כן, כן. זה זריקה ביולוגית, זה טיפול ביולוגי.
כן, בדיוק. ואני מטופלת...
תראי מה שאני מציע לך.
כן.
אני מציע לך שתבקשי מאחד הרופאים שאת איתם בקשר, שיפנו אותך כן. לרופא אוקולופלסטי במחלקת עיניים.
רק שנייה, טוב, אני רוצה לרשום בבקשה. 100%.
אוקיי.
איך אמרת?
אוקולופלסטי. זה רופאים שמומחים לפלסטיקה של העיניים, הם עושים את ניתוחי האף אפיים, הם עושים את הניתוחים של דרכי הדמעות, הם קודם כל רופאי עיניים, שזו תת התמחות, כמו שיש רופאי עיניים שמתמחה ברשתית, ורופאי כן. עיניים שמתמחה בקרנית.
כן.
כלומר, יש התמחויות שונות בתוך המסגרת, יש רופאים שהם אוקולופלסטיים, שמומחים כאילו לפלסטיקה של העיניים ושל דרכי הדמעות. ובשבילו כן. זה יהיה צחוק לעשות את זה. אבל אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בקטנה שכמעט כל רופא עיניים יכול לעשות את הניתוחון הקטן הזה בלי בעיה, אבל סתם לפוצץ זה לא יפתור את הבעיה, צריך להוציא את זה עם לגרד קצת מלמטה. אז תבקשי שיפנו אותך למחלקת עיניים. מה?
זה באפאף למעלה.
זה יכול להיות באפאף למעלה, יכול להיות באפאף למטה, זה לא... זה יכול להיות בכל מקום ב... ממש באף אפיים, כן.
אוקיי, אז לבקש את הרופא הזה, כן?
כן.
אקולופלסטי, בסדר גמור. תודה רבה לך.
כל טוב אסתר, תרגישי טוב. תרגישי טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
מדברת סיגלית, ואני רוצה לשאול בנושא של הבן שלי, שהוא בן 20, וחלה בדלקת קרום המוח ויראלית.
כן.
ורציתי לדעת מאיפה זה בא, מה גורם לזה בעצם.
את אמרת, בעצם השם ישנה התשובה. דלקת קרום המוח ויראלית. יש דלקות קרום מוח מסוגים שונים. השכיחים ביותר זה וירוסים וחיידקים. יש גם פטריות ויש גם דברים אחרים, אבל יש גם דלקת קרום המוח כימית, אבל הווירוסים, הוויראלית היא הנפוצה ביותר.
אני אמרתי ויראלית, כי מכיוון שעשו לו את כל אמנם עוד לא הגענו לבדיקה אחרי אשפוז, אבל עשו לו כל מיני בדיקות של תרביות, ולא צמח בעצם כלום.
כן, היה לו חום גבוה.
היה לו חום, היה לו כאבי ראש קשים, וככה הבנתי שזה לא חיידקית.
אבל עשו לו ניקור מותני, נכון?
נכון, נכון.
עצו לו נוזל, בנוזל מעמוד השדרה אפשר פחות או יותר לראות אם יש שם גם צמיחה, וגם לפי סוג התאים וכמות התאים אפשר לדעת במה מדובר. איך שלא יהיה, דלקת קרום המוח ויראלית, זו מחלה ויראלית שפוגעת בקרום המוח, ולרוב, היא עוברת ומחלימים ממנה לחלוטין. אני נשמע לך טוב?
איך?
אני שואל אותך סיגלית, אני נשמע לך טוב?
כן.
כן? אני עברתי פעמיים דלקת מוח ויראלית, נדבקתי ממטופלים שלי. אנחנו בבדיקה הפיזיקלית, לפעמים אנחנו נכנסים אם בדקו לו את קרקעית העין, נכון? הרופא הנוירולוג?
לא. אני לא יודעת.
את לא יודעת. אז אנחנו חלק מהבדיקה הנוירולוגית, יש לנו מכשיר שנקרא אופטלמוסקופ, אנחנו נכנסים ובודקים את העין בתוכו. מה שאנחנו רואים בעין בתוכו זה את עצב, עצב הראייה. העצב היחידי או העצב היחידי שאפשר לראות בעין, זה עצב הראייה דרך גלגל העין. ואנחנו בנוירולוגיה בודקים את זה, משתמשים בזה כדי לראות אם יש בצקת במוח, אם אין בצקת במוח, זה בשבילנו קנה מידה. ואנחנו נצמדים עם המכשיר בפנים שלנו לפנים של החולה. ואני בצעירותי, כשהייתי רופא צעיר, פעמיים נדבקתי מפציינטים, אני גם יודע, כלומר אני לא יודע, אני לא מכיר אותם, אבל ממטופלים שלי בבית החולים, בדלקת קרום המוח. ויראלית.
ויראלית היא מדביקה?
ויראלית יכולה בשלב הראשון להדביק, כן? זה מחלה ויראלית, זה כמו דלקת, היא יכולה להיות סיבוך של נזלת, או סיבוך גם של סוג מסוים, כן? או של שאול, היא יכולה להיות מדבקת.
הבנתי. יש דברים שיכולים לגרום לזה, למשל, שיוצאים נגיד בקור, או אחרי אמבטיה חמה, יש דברים כאלה שזה יכול...
את שואלתי שאלה קשה. התקררות, בפירוש אנחנו מכירים תופעות של אנשים, שמערכת החיסון שלהם, כשהם יוצאים מאמבטיה חמה לקור, שהם יכולים להתקרר. יש מה שנקרא קריוגלובולינים, ויש נוגדנים שקשורים לקור, ויש כל מיני דברים.
יש קשר גם ל...
הרבה אנשים לא מאמינים בזה של להתקרר, אבל אפשר בפירוש להתקרר, ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שיוצאים, שמערכת החיסון לא מגיבה מספיק חזק, או מספיק מהר, והם יוצאים מחום לקור, לא לבושים טוב, רוח, מתקררים, זאת עובדה, מצטננים, בעיקר בבעיות ויראליות, אבל אז ברגע שמערכת החיסון טיפה יורדת בגלל השינויים הדרסטיים בין החום לקור, לפעמים הם נדבקים.
יש קשר למחלות חיבור? רקמת חיבור?
לא. מחלות רקמת חיבור, מחלות ראומטיות.
כן, כן. יש איזשהו קשר לזה?
לא. לא, אלא אם... תראי, אם, מחלות... יש כמה סוגים של מחלות רקמת חיבור. אבל בואי נגיד, המחלות הרגילות, כן? המחלות הראומטולוגיות או הראומטיות כן. הרגילות... כן. הן יכולות להיות מחלות עם שינויים במערכת החיסון. הן מחלות יכולות להיות אוטואימיוניות. ואם okay. יש ירידה במערכת החיסון, אז יש נטייה להידבק יותר במחלות ויראליות ובמחלות חיידקיות.
אוקיי, okay. בסדר גמור. אוקיי, okay, טוב, תודה רבה.
כל טוב סיגלית.
ביי ביי,
אני פה. ביי, ומי איתנו על הקו. הלו. סיימנו את השעה, אומרים לי, אוקיי, אז אנחנו לא נסיים לפני שאני יודע לכם, יקיריי. אייל פרנק, עורך התוכנית, מאירה פרץ המפיקה, עמיתי דואק, אחראי על הדיגיטל, איציק אהרון, אחראי על השידור ב-103 FM, בני הלפרין, אחראי על השידור ב-104.5 FM, ולכם המאזינים, הטלפונים שלנו, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אנחנו מיד חוזרים, סליחה, חדשות ופרסומות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל עמיתי דואק, על האינטרנט, עמיתי דואק, אחראי לשידור ב-103 FM הוא יציקה ארון, הוא ב-104.5 FM בני אלפרין, ואנחנו עם אותם מספרי טלפון, 1-900-722-103, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. כן, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו.
צהריים מצוינים.
רציתי לשאול אותך לגבי ניתוח פיסטורה לגבר בן קרוב ל-30.
כן.
ככה, הבנתי שיש ארבע סגנונות של ניתוח כזה, אז איזה עדיף? ודבר שני, אם כדאי לעשות, והאם יש באמת דליפות אחרי זה?
אוקיי, אז קודם כל, מהי פיסורה? ישנם שני מצבים באזור פי הטבעת, שהם מצבים מאוד מאוד לא נעימים, כואבים ומלווים בירידת דם בזמן, בפעולת מעיים, בזמן ציעה, ורואים גם דם על נייר הטואלט בזמן הניקוי, וזה דבר שמאוד מלחיץ אנשים. דבר אחד זה דחורים. ודחורים יכולים להיות פנימיים, יכולים להיות חיצוניים, ויש אנשים שכל כך כואב להם שהם מקפצים את פי הטבעת וכאילו גורמים לעצירות, והעצירות מגבירה את הדחורים וכן הלאה וכן הלאה. המצב השני זה פיסורה. פיסורה זה סדק, זה פצע, זה חריץ באור או בספינקטר, בשריר שסוגר את פי הטבעת. ופה הכאבים הם גם כן, כל פעם שיש פעולת מעיים וזה מתרחב, ומתרחב חזק, אז הפצע נפתח, ושוב יש כאבים ויש דימום, ולפעמים ישנה תגובה שהיא תגובה רצונית ולא רצונית, שאנשים לא מאפשרים, מפחדים להוציא את הצואה החוצה, בגלל הכאב האז של הרחבת פי הטבעת שהצואה תצא, ויש כאבים מאוד מאוד חזקים. אני לא רוצה להיכנס לטכניקות ולסוגים השונים של הניתוחים. אני רק יכול להגיד דבר אחד, שהסיכון בכל ניתוח לדליפה לאחר מכן הוא קיים והוא קטן. וזה כמובן תלוי גם במיומנות של המנתח. דבר אחד. אבל יש כמה דברים שכדאי לעשות קודם לפעולת המעיים. דבר אחד שניתן לעשות, זה ניתן לשנות את התזונה. לשנות את התזונה לתזונה רבת סיבים, לתזונה ממש 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 רכה.
כלומר, כן, אבל כשקיבל משחה, וברגע שהוא מפסיק את המשחה, גם התזונה הזאת לא עוזרת.
אז אם כך צריכים להיעזר בתרופות שמאפשרות לצואה להיות רכה, כמו סיבים, כמו בנפייבר כסיבים, או כמו, הוא מקבל את כל הדברים לריכוך הצואה?
כן.
עכשיו, אפשרות נוספת היא להזריק בוטוקס לפי הטבעת לאזור.
אבל זה זמני, זה לא משהו שהוא...
לא, אם מזריקים בוטוקס, לפעמים שוברים את מעגל הקסמים, ומאפשרים למקום להתרפא, ואז לאחר מכן, אז זה זמני, אבל זה מחזיק לחודשיים, לשלושה חודשים.
ומה אחרי זה?
לא, אחרי כן, ברגע שאת שומרת על תזונה נכונה, והתזונה היא רכה, והספינקטר יותר רפוי, אז אין לך בעיה. אגב, גם אחרי הזרקת בוטוקס לפעמים יכולה להיות דליפה. אבל אין שום סוג של ניתוח שיכול להגן ב-100% שלא תהיה דליפה. ולכן צריכים לעשות הכל כדי למנוע את הניתוח. וגם הכירורגים בעצמם, בדרך כלל רובם לא ססים לעשות את הניתוח הזה.
כבר
המליצו
לו.
אוקיי, אז המליצו לו, אז אני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל לבחור את הרופא הכי טוב שאתם קיבלתם עליו המלצות. יש גם משחה חדשה, שאני לא זוכר את שמה כרגע, משהו חדש, שהיא משחה טבעית לחלוטין, מצמחים, עם כמה סוגים שמנים בתוך, או משהו פטנטי חדש, תוצרת כחול לבן, אני לא זוכר את השם.
איך אני יכול להשיג את השם?
אני אנסה בלי נדר בשבוע הבא, להגיד את השם בתוכנית.
משחה שנתנו זה משהו עם סטרואידים
שאסור
להשתמש הרבה זמן.
אוקיי, בסדר. זה מבטח אנטיביוטיקה וסטרואידים. כן, זה בסדר. זה נותנים. אבל עוד פעם, אסור להשתמש הרבה זמן, אבל כמה ספיגה יכולה להיות מכמות קטנה ששמים פעמיים ביום או פעם... עכשיו, ישנה משחה שעשויה שהיא מרקחת את המקום. חלק גדול מהעניין הוא ש... אגב, האם הוא מנגב או שוטף? את מבינה את השאלה?
כן, אני מבינה.
אז מה שצריך לעשות אחרי פעולת מעיים, לשטוף. לשטוף את המקום, או עם בידה, או עם מקלחון, או עם מים בזרם רך, כי זרם בזרם קטן, כי זרם חזק יחאיב לו מאוד. ולאחר מכן, לא לנגב בשפשוף, אלא להספיג עם מגבת או עם נייר, אבל... לטפוח בצורה כלילה על המקום כדי לספוג את המקום, ולאחר מכן לשים את המשחה השומנית כדי לרקח את המקום. כי היובש, אם קיים במקום ההוא בפי הטבעת, יכול להחמיר את הכאב.
וזלין זה טוב?
וזלין זה טוב. וזלין זה טוב. אבל הייתי שם משחה אולי אחרת, אבל הייתי שם... יש משחת צ'יה. משחת צ'יה היא משחת טבעית שאפשר לקנות בבית מרקחת, משמן צ'יה. מחמאת צ'יה, יש חמאת צ'יה.
כן.
והיא אפילו עדיפה על וזלין.
אוקיי, אז אתה תגיד את שם המשחה
שבוע הבא. אני אגיד בשבוע הבא את שם המשחה. את שם המשחה וזהו, אני אגיד לכם את שם המשחה, ואז אתם תצטרכו לברר איפה אפשר לעשות.
יש מקרים שנפטרו מזה בלי ניתוח?
בפירוש כן. בפירוש כן, עם תזונה נכונה, עם שלשול, אם לא שלשול, עם חומרים מרקחי צואה, שהם מהמשפחה של החומרים, לא כמו התרופות נגד שלשול שמגרות את המעי, אלא כאלה שסופחות אליהם נוזלים, עם שתייה מרובה, הרבה 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 מים, רצוי אפילו לשתות מים חמים, רצוי אפילו לשתות מרקים ופחות מוצרי חלב. אפשר להגיע לצואה רכה, וכשהצואה רכה יוצאת במשך כמה ימים, הפצע יכול להגליד ולאט לאט לשמור על זה.
למה לא מוצרי חלב?
אני לא יודע למה. לחלק זה משפיע לטובה, ולחלק זה לא עושה שום דבר. כלומר, אצל חלק מהאנשים, מוצרי חלב מפריעים. אגב, אותו דבר לגבי כאבי, כשמדברים על מוצרי חלב, כן, זה אסוציאציה זיכרונית. יש אנשים עם כאבי מפרקים ופרקים. מפסיקים לחלוטין מוצרי חלב, הכאבים נעלמים ומפסיקים. חוזרים למוצרי חלב, הכאבים חוזרים. אז לכן, וזה לא אצל כולם. אז לכן אני אומר לאנשים, okay. יש לכם בעיה עם פרקים, כאבי פרקים, תפסיקו מוצרי חלב לשבועיים שלושה, אבל לחלוטין. כלומר, גם לא חמאה וגם לא מרגרינה וגם לא קצת קפה בחלב, קצת חלב בקפה, ואפילו עוגיות, שימו לב שזה יהיה פרווה. ואם אחרי שלושה שבועות שאתם עושים את זה, אין שום בעיה, הכאבים חוזרים, הכאבים הם אותם כאבים, תחזרו לאכול מוצרי חלב כאילו שלא היה שום okay. דבר. ויש לי הרבה מטופלים שאומרים, וואלה, זה עזר לי. אותו דבר לגבי בעיות נשימה, אותו דבר לגבי סוגים של אלרגיות ואסתמה. לא תמיד אנחנו יודעים מה בדיוק הגורם. לפעמים זה לא האלרגיה, זה לא הלקטוז, אלא זה חלבון אחר. יש הרבה מאוד דברים, כן.
אוקיי, אז אני אמתין שבוע הבא לשם של
ה... כן, אני, כן. את יודעת מה, תשאירי גם את השם אצל... תשאירי את השם אצל... אני אבקש לא, אני אבקש מאייל פרנק וממאירה פרץ, שירשמו את הטלפון שלך, אני אנסה לארגן לך את השם. קודם, פשוט, אני מניח שתוך כמה זמן השם יקפוץ לי מהראש. אוקיי.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב. כן, מי איתנו על הקו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
שלום, מדברת שרה, אני בת 73.
כן.
עכשיו, מה שקורה, זה לא כל כך לאחרונה, אני רגילה, אני צועדת כמעט כל יום את השמונה, תשעה קילומטר, בוא נאמר חמישה פעמים בשבוע.
מצוין.
עכשיו, סליחה?
אני אומר מצוין.
כן, כן, זה מעולה ואני נהנית מזה ואני אוהבת את זה, אבל... זה קרה לי פעם ראשונה, נדמה לי לפני שנתיים, ולא התייחסתי לזה, תוך כדי הליכה, ללא, אתה יודע, ללא שום התראה, נפלתי פשוט נפילה עם חבטה חזקה, כי לא התכוננתי לזה, זה לא...
לא מה... נתקלת בשום דבר, בטוח?
לא, לא, לא.
אוקיי.
לעתים, אני באמת שמה לב, אני נתקלת, אתה יודע, מדרכה שככה קצת גבוהה, אבל זה בא לי, אתה יודע, אני אתאר לך את זה כרעם. כאילו,
כן, כן.
פתאום, out of the blue, אני פשוט משתתחת. זה היה לי לפני שנתיים, ולא התייחסתי. אמרתי, אולי בכל זאת נתקלתי במשהו, לא ייחסתי לזה חשיבות. אבל בשנה האחרונה, ושמתי לב לתופעה, זה קרה לי פעמיים, והשנה קרה לי גם כבר פעם אחת. וזה נורא מפחיד, כי... אתה יודע, אתה לא יודע איך להתכונן, ואני הולכת מהר, והחבטות הן חזקות, הן כבר פצעו אותי. אז אני לא...
האם את לוקחת תרופות?
לא.
תרופות ללחץ דם או משהו?
כלום, כלום. הדבר היחיד שאני לוקחת זה אביסטה. אתה יודע,
לצפיפות... כן, 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 כן. הם מקבלים את זה יותר לצפיפות עצם מאשר...
בדיוק. זאת התרופה היחידה. עכשיו, אני סובלת... מה זה סובלת? אני לא יודעת אם זה סבל. אבל יש לי לחץ דם נמוך. לא גבוה. אז למשל, אבל בבית זה לא קורה לי. בהליכות מתונות, סתם עם חברות, לא קורה לי. רק בהליכות ארוכות. וזה קצת התחיל ככה להדאיג אותי, כאילו משהו קורה לי שם בתוך הראש, אני לא יודעת מה, כמו קצר.
תראי, מה שצריך לעשות, זה, האם זה קורה לך בתחילת ההליכה, בסוף ההליכה?
לא, כאילו, בוא נאמר, באמצע ההליכה, כן, כאילו, במחצית הדרך. אתה יודע, פרופסור קורסו, חשבתי לעצמי, אולי אני גם יעט את ההליכה, כי אני הולכת מהר. אני אעט אותה שאם חלילה חלילה אני איפול, את יודע שהנפילה לא תהיה כל כך דרמטית.
אז א', ודאי שכדאי שתעטי את ההליכה.
כן, זה אני עושה.
כדאי שכשאת הולכת, את הולכת עם מוזיקה?
כן, תמיד.
כן, אז גם כדאי גם לשים לב לרצפה. כי לפעמים יש דברים קטנים שאנחנו לא מרגישים. ודבר שלישי... דבר שלישי, לפעמים יש בגלל, אחרי הליכה, אחרי מאמץ, אחרי הליכה מהירה, אנחנו בכל זאת מתאמצים, יכול להיות שמופיע איזה הפרעת קצב קטנה, או איזה... אז לכן מה שאני מציע, ללכת ולבדוק אצל רופא לב, לעשות בדיקת לב במאמץ, ארגומטריה.
בדיקת לב במאמץ.
כן, כדי לראות אם במקרה אחרי שאת מתאמצת, ואת הולכת על משטח ההליכה, יעשו לך את הבדיקה, לא מופיעים איזה הפרעות בקצב הלב, או משהו כזה. לפעמים יכולים להופיע הפרעות בקצב הלב, לפעמים יכול להופיע קצת נפילה של לחץ דם לשנייה, ואז אם יש דבר אחד מהדברים האלה, אז אפשר ליפול. אלה הדברים, את לא מאבדת את ההכרה, את רק נופלת ונחבלת.
אני נחבלת, אני קמה, הולכת, כאילו, כלום. אני ממש, אתה יודע, נפלתי כזאת נפילה, איזה מכונית עצרה לידי, וככה דיממתי מהסנטר. אבל כל פעם אמרתי לעצמי, אולי בכל זאת נתקלתי, אבל לא, כי אני מרגישה, זה ככה, out of the blue, אתה יודע, פתאום, משהו ש... לא, כלום, אני לא יכולה גם, לא סחרחורת, לא כלום. אז תראה, אני עשיתי אקו לב ויעזור, כאילו עשיתי לפני שנה, הכל היה תפיל.
לא, אקו לב לא תמיד עוזר, מה שמתאים יותר לזה זה בדיקת לב, זה ארגומטריה, זה בדיקת לב במאמץ. כלומר, ללכת על מסלול ולראות ולהגיע למהירויות גבוהות, ולראות אם אז במהירות גדולה מופיעה איזושהי הפרעת קצב.
הבנתי, אוקיי, אז אני באמת אעשה את זה.
100%.
לא שווה איזה בדיקה רוסית, אני יודעת מה.
איזה בדיקה מה? מה את שאלת אם לא שווה איזה בדיקה?
אני שואלת האם כדאי לעשות איזה בדיקת MRI בראש, אולי משהו שם, אני לא יודעת, לא תקין.
לא, זה לא מתאים.
אתה לא חושב?
לא מתאים ל-MRI בראש. זה לא מתאים למשהו. את יכולה לעשות MRI בראש, באוזן, ברגל, בשיניים, אבל זה לא. אם היה משהו לא בסדר ב-MRI, זה היה מופיע גם לא רק בהליכה מהירה. נכון. וזהו, זה היה מופיע גם במצבים אחרים, וזה לא היה מופיע בנפילות, היית גם נופלת גם כך. כי נפילות ככה, את נופלת ולא מאבדת הכרה.
לא.
את נופלת וכאילו שכן.
נכון. נכון. יופי, תודה רבה, אז אני באמת אעשה את זה, ואני
מודה
לכם ותודה שחזרתם אליי.
בבקשה. ולפני שנמשיך למאזינה הקודמת, ירד לי הסימון, למשחה נקראת, קוראים פרוקטופיז. אני חוזר, פרוקטופיז, ועד כמה שאני זוכר, משווקת אותה, חברת טרדיס גאט, אבל בכל זאת אני לא יודע מה מאזינה הקודמת מאזינה לנו, והבטחתי להודיע את זה. אוקיי, בואו נמשיך מאיתנו על הקו. הלו?
פרופסור קרשו?
כן.
שלום, דברת נחמה.
שלום נחמה, אני איתך.
אני אמורה לעבור ניתוח.
רק תגידי בת כמה את?
66.
66, כן.
66, של עמוד שדרה בצד דיסק.
כן.
מה שמטריד אותי זה שאני סובלת מדום נשימה בשינה.
כן, זה צריך להטריד את המרדים, לא אותך, אבל אין מה לדאוג, כי את עושה את הניתוח, עושה את הניתוח הזה עם... אוקיי, תמשיכי, אני אסביר לך אחר כך.
זה מה שמטריד אותי, מה יהיה אחר כך.
אז קודם כל, אסירי חשש מלבביך, ואני אגיד לך למה. בזמן הניתוח את מנותרת ואת מונשמת על ידי, אם עושים את זה בהרדמה כללית, על ידי כללית. מרדים.
כי זה כן. פתוח, זה לא
כן. אנדוסקופי. אוקיי, ואחר כך את אומר, הרופא המרדים, לפני שתקשיבי לניתוח, תהיי במרפאת טרום הרדמה. אוקיי. ובמרפאת טרום הרדמה, וגם לפני שתירדמי, את תזכירי לרופא שאת סובלת מדום נשימה בשינה. ומה שהרופא יעשה, הוא יגיד לך להביא את הסיפאפ, את ישנה עם סיפאפ?
ברור.
אז לא, לא ברור, כי יש התקנים דנטליים ויש מכשירים אחרים. הוא יגיד לך להביא את הסיפאפ. כן, אוקיי. הוא יגיד לך להביא את הסיפאפ איתך לבית החולים.
כן.
וכשאת תצאי מהרדמה, יחברו אותך לסיפאפ שלך. אין לך מה לחשוש. ואגב, וגם אם לא תהיי מחוברת לסיפאפ שלך, דום נשימה בשינה, את לא נושמת, ואז את כן מתחילה לנשום. זה לא שזה דום נשימה. המילה דום נשימה היא מילה קשה ולא מדויקת. זה הפרעת נשימה בשינה. כי זה לא
אני דום... לא יכולה לישון בלי סיפאפ.
כן, את לא יכולה לישון בלי סיפאפ, אבל אם את תלכי לישון בלי סיפאפ, את לפעמים את נרדמת אחר הצהריים או מנמנמת ליד הטלוויזיה בלי סיפאפ ואת לא מתה. נכון? כן. כי הגוף, ברגע שה-CO2, ברגע שאת לא נושמת, ורמת ה-CO2 עולה, את מתעוררת ונותנת נשימה.
נכון.
אז זהו, אז שום דבר לא יכול לקרות. זה לא בריא, זה לא טוב, אבל אם זה קורה פעם, פעמיים, אז אין מה לחשוש. אבל, לפני כל הרדמה, בדרך כלל, אם את אומרת לרופא המרדים, הם ינחו אותך מה לעשות, את באה לבית החולים לניתוח, עם מכשיר הסיפאפ שלך, בין כובע חוים תצטרכי לישון שם לילה שתיים, תצטרכי לישון עם הסיפאפ, והכל יהיה בסדר, ואין לך מה לחשוש. את לא החולה הראשונה, ולא האחרונה, שבאה לעבור ניתוח עם סיפאפ.
אוקיי. תודה רבה לך.
לכיפק.
להתראות. ביי.
להתראות. אוקיי, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. פרסומות וחוזרים.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
כשגילו לבעלים מחלת ריאות, דאגנו לרופא בכיר. וזכותי דאגה לפטור ממס הכנסה.
חליתם? כוכבית 5520.
השירות אינו משפטי.
103 FM.
חוויה משפחתית אורחת בפסטיבל דרום אדום של גלובוס סנטר חוף אשקלון. בואו להנות בכל סופש במהלך פברואר ממגוון הפעלות לילדים, סדנאות יצירה, יריד דוכנים, עשרות חנויות, מסעדות ועוד מלא הפתעות לכל המשפחה. גלובוס סנטר חוף אשקלון, המרכז של הדרום.
הנה זה בא.
בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת העל, ביתר ירושלים ואבוקסיס יחפשו ניצחון שני ברציפות ויפגשו את חדרה. הפועל באר שבע לחוצה מארחת את קריית שמונה ומכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה. והערב גביע ספרדי בכדורסל עם ברצלונה ווולנסיה וכדורגל מהבונדסליגה.
חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטר טיווי.
103 FM.
אני רוצה לספר לכם שמיכאל גרייל סאמר, הזמר, האומן, הכותב, הכנר, יהיה כאן באופן ואפילו ינגן.
איזה כיף לי, לכבוד לי.
ואני שמחה לקדם את ההופעות שלו, וגם אנחנו נדבר עם גברי בנאי על תערוכה בעין הוד, ונדבר עם בני ציפר על משהו שמופיע במדור שלו בארץ, תכתובת. יש לנו גם את יוסי שיטמן כמובן, וזובין מטה בארץ. מה אתם יודעים? מלא, מלא דברים.
באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו ממשיכים, דיברנו על המשחל לפיסורה, ובאמת שווה לנסות את הדברים האלה, שווה לנסות הכל לפני ניתוח, אבל כשאין ברירה עושים ניתוח, והניתוחים הם בדרך כלל מוצלחים, והפרוקטופיז, זאת באמת משחה חדשה, ממקור צמחי, ממקור טבעי, לא צריך מרשם בשבילה, ואפשר לקבל אותה וליהנות ממנה, זה גם טוב לדחורים, זה גם טוב לדברים אחרים שקשורים לאזור, לאזור הפרוקטולוגי, לאזור פי הטבעת. תכף אנחנו נראה אם יש לנו מישהו על הקו. הלו?
שלום, פרופסור קרסו?
כן, מדבר.
שלום, מה שלומך?
ברוך השם, אם יש לי הכבוד.
אני בן 62, אני נוהג להזין לתוכנית שלך.
תדע, רק תגיד לי עוד פעם, רק תגיד לי עוד פעם מה שמך?
שמי יהודה.
יהודה, כן.
בן 62.
כן.
אוקיי?
כן, כן, אני איתך, יהודה.
אני מזה שנתיים סובל מכאבים בכתפיים, אחד בכתף ימין. עשיתי בדיקות MRI, ועשיתי הכל, ועשו לי זריקות קורטיזון, וכלום לא עוזר. אני הייתי שמח להקריא לך בדיקת MRI,
רק שנייה, רק שנייה, לפני כן בוא אני רוצה לשאול אותך כמה דברים. זה בשני הצדדים, גם ימין וגם שמאל?
כן, אבל שמאל פחות, היותר הימין. הימין ממש, אני לא יכול להרים את היד.
אתה לא יכול להרים את היד כי היא כואבת? המפרק כואב או אתה מוגבל בתנועה?
בגלל הכאב אני מוגבל בתנועה. תראה, אם אני סובל את הכאב, אני יכול להרים אותה למעלה, אבל ממש כואב לי.
עכשיו, עשו לך גם בדיקות של עמוד השדרה הצווארי?
כן, יש לי גם MRI של יש לי גם את ה-MRI של זה, כן.
כי לפעמים באזור של הצוואר יכולה להיות בעיה שמקרינה לשתי הכתפיים, או לכתף אחד.
הייתי אצל מומחה צוואר, פרופסור באלישע בחיפה,
כן.
הוא אמר לי שזה לא מהצוואר.
אוקיי.
הם כתבו לי שינויים ניוונים קלים עד מתונים במפרק האקרומיוקלביקולרי,
כן.
כן, בצקת דיפוזית קלה במישור השומן הסוג האקרומיאלי, אותות חריגים דיפוזיים קלים במרקם גיד SSP ללא קרע מוגדר. שאר הגידים המסובבים וגיד הבציפיס שמורים, אין איזו תהליך חריג משמעותי. אבל למה כאבי תופת האלה?
תראה, יש איזה פער בין הממצאים בצילומים באולטרסאונד לבין הממצא בקליניקה. אולי אתה צריך לעשות MRI של הכתף.
זה MRI, מה שקראתי לך זה MRI.
זה MRI, זה לא מאולטרסאונד?
לא, MRI.
תראה, לפי מה שכתוב, לפי מה שאתה מקריא לי, יש סיבה לכאבים, אבל אין סיבה לכאבים כל כך חזקים.
כותב, ברשותך, פרופסור,
כן.
לסיכום, סימני נזק אינטרציאלי טנזוזיס, ולא קרע במרקם גיד SSP, נזק כרוני במפרק האקרמיולוג
קלביקולרי. תראה, אני לא ראיתי את הבדיקה כמובן, ומה שאני מציע לך זה להתייעץ עם מומחה לכתף, יכול מאוד להיות שפה, דקה.
הייתי, אבי שור, הייתי אצלו
מומחה לכתף. אל תגיד לי שמות של רופאים, כי יכול מאוד להיות.
לא משנה, אוקיי, אתה צודק, סליחה.
יכול מאוד להיות שצריך לחשוב על אפשרות ניתוחית.
הוא אמר שהוא שולל, הוא כתב לי גם במכתב.
תראה, אני אגיד לך מה שאני עושה. לפעמים כשמגיעים אליי מטופלים, ואני לא כל כך יודע, או לא כל כך בטוח, או אין לי הסבר, או יש פער גדול בין התלונות לבין הממצאים, אני מציע להם ללכת לרופא נוסף ולקבל דעה נוספת. אז מה שאני יכול להציע לך, גם, ובלי לפגוע ברופא שטיפל בך, כן? ללכת לשמוע עוד דעה של מומחי כתף. כי יש היום שיטות שונות לניתוחי כתף, ואם באמת יש בעיה במפרק, באקרומיו-קלביקולרי, שזה המפרק, תראה, המפרק של הכתף הוא המפרק הכי בעייתי בגוף, או הכי, אחד הבעייתיים ביותר. מדוע? כי אתה עם הכתף מסוגל לעשות תנועה של כמעט 360 מעלות, ובכתף אין לך אלי ומחטש, כמו שיש במפרקים אחרים. בכתף יש לך כאילו מגע בין שתי העצמות לעצם שלישית.
נכון.
בין שתי העצמות של האקרומיון והקלביקולה, החלק האחורי והחלק הקדמי, לבין הכתף, לבין היד, לבין הזרוע. ולפעמים כשהמגע שם הוא לא חלק והוא לא טוב, יש אפשרות לפעמים לעשות איזה ניתוח של כתף הפוכה, או ניתוח של להכניס בלון, או כל מיני דברים. אני אומר לך דברים בלי לראות את הצילומים ובלי לדעת המקרה שלך. אתה מבין? עכשיו, לפעמים יכול מאוד להיות שלפי ה-MRI אפשר להזריק לך קורטיזון למקום מסוים שבו נראית הדלקת, פעם או פעמיים. זרקת כמה פעמים. כמה?
אני אומר ברשותך,
כמה פעמים הזריקו?
עשיתי כבר איזה שלושה זריקות עשיתי בכתף. וואלה, היה לי שלושה חודשים, ארבעה חודשים שקט, וזה עוד פעם חוזר. אחרי חצי שנה עוד פעם עושים. תשמע, דוקטור, זה כאב, אי אפשר לסבול את זה.
אוקיי, אז הדרך היחידה שלי, תראה, אם אתה לא יכול לחיות עם זה, ואני מאמין לך, הדרך היחידה היא באמת להתייעץ עם מומחה כתף נוסף, לקבל חוות דעת נוספת, וזה לגיטימי.
אוקיי, בסדר, זה משהו. בינתיים, יש לך איזה רעיון, משהו שיכול להרגיע את זה?
האם חימום מקומי עוזר?
כן, כשאני מתקלח שמיים חמים, אני מזיז את היד. עכשיו, זה לא כל הזמן הכאבים. במיוחד זה בבוקר כשאני קם, כאבי תופת, בבוקר.
אוקיי, כי בבוקר עדיין הכתף קרה ולא עשתה שום תנועה. אתה מבין? כי אתה בדרך כלל בלילה שוכב בתנועה שאתה לא מזיז הרבה את היד.
נכון, נכון.
איך שאתה קם, אתה מתחיל להפעיל אותה, זה כואב, וכאילו השרירים מתחממים, המקום מתחמם. אפשרות אחת היא להכין מים חמים מהלילה, ואיך שאתה קם בבוקר ישר להיכנס למקלחת, ולשטוף ולשים את זה מתחת למים חמים. אפשרות שנייה, ישנם הקריות האלה של קוסמת, אני חושב.
כן, יש לי.
שמחממים במיקרו, ולשים את זה על הכתף, ולחמם את המקום, ותוך כדי זה שזה על הכתף, לעשות תנועות סיבוביות, להתחיל בתנועות עם קוטר קטן, ולאט לאט להעלות את קוטר התנועה, ומה שחשוב זה ללכת לפיזיותרפיסט, לראות מה, איך הוא מתרגל אותך. חכה, חכה, חכה. חכה דקה. תן לי לסיים את המשפט ואת הנשימה. ללכת לפיזיותרפיסט, לראות מה התרגילים שהוא נותן לך, ולחזור ולעשות אותם פעמיים ביום בעצמך. Okay. לא להסתפק ב-20 דקות שאתה הולך פעמיים בשבוע לפיזיותרפיסט.
נכון.
אלא לעשות אותם...
זה בדיוק מה שאמרת.
כן.
אז זאת הדרך. בסדר, אני מקווה אני ממש לא מתפקד, זה משגע אותי.
תנסה קודם כל לעשות פיזיותרפיה בעצמך פעמיים ביום, לחמם את המקום ולשפר את התנועה. עצם שיפור התנועה ועצם הנעת היד יכולה לגרום לאותה בצקת שישנה שם לרדת, ולאותם כאבים לרדת. ורק אחרי כן תחשוב על אפשרויות נוספות, כי ניתוח באמת זאת הבחירה האחרונה שאני מציע תמיד.
נכון.
אבל אם איכות החיים היא כזו שאתה לא יכול להמשיך לחיות, ואתה סך הכל בחור בן 62, אז צריך להחליט מה עדיף, איכות חיים גרועה או ניתוח.
הבנתי. עכשיו, רק עוד שאלה אחת.
בבקשה.
תגידי לגבי דוקטור, פרופסור, לגבי הנושא של הקורטיזון, הוא באמת עושה לי טוב, השאלה, זה מוגבל הכמות שאפשר לקבל?
כן, זה עושה אוסטאופורוזיס, בקומית גם, כי נותנים את זה למקום. אפשר להזריק פעמיים, שלוש, אפשר לחזור על זה. אבל זה לא טיפול מה?
שלוש פעמים בשנה?
אפשר, שלוש זריקות פעם, אני יודע, בשבעה, שמונה חודשים אם צריך, אבל פעם, פעמיים, לא, כלומר שש, שמונה, לא לעשות 20 זריקות.
הבנתי, אבל זה מקל עליי, מאוד.
בסדר, זה רק אומר שהבעיה היא בכתף, כי בהתחלה אם חשבתי אני, שאמרת לי בכתפיים, ואז יש גם אפשרות שזה מהצוואר, בעיקר מאזור C3, C4, שזה האזור שמקרין לכתפיים. ואז אמרתי, לפעמים זה יכול להיות מהצוואר, ואז הטיפול צריך להיות בצוואר, אבל אם באמת זריקה קורטיזון בכתף עזרה, אז הבעיה היא כזאת. אוקיי?
אוקיי, פרופסור,
טוב,
תודה רבה לך.
כל טוב.
בסדר, אני רשמתי לי את הכל.
100%. תרגיש טוב. להתראות. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
שלום וברכה.
אוקיי. אני
מדבר?
אתמול
רק שנייה, מי אני מדבר?
שמי ליליאנה.
כן.
ואתמול חרקתי 64. זאת אומרת, נכנסתי ל-64.
אוקיי.
אוקיי?
כן.
השאלה שלי היא כזאת. אני 7 ימים בתוך הקורונה. זאת אומרת, היום יצאתי לחופשי. אוקיי. אחרי 5 ימים...
קיבלת את זה בצורה קלה או קשה?
לא.
לא מה? לא קלה או לא קשה?
קשה. ממש.
כן.
עברו, ואני מאוד חזקה, אין לי שום מחלות רקע, אבל באמת כלום, שום דבר, חוץ מבעיות אורתופדיות, כאורח חיים שלי.
כן. אגב, נתנו לך טיפול באיזושהי תרופה?
לא. לא.
למה לא? את לא ביקשת או שאת לא...
לא,
אין לך מחלות רקע?
אין לי כלום, שום דבר באמת.
את אישה בריאה, אוקיי, בסדר.
מאוד, כן.
כן.
התמודדתי, אבל גם פחדתי, הייתי בחרדות כי הפחידו אותנו כל שנתיים.
כן.
אבל באמת היה קשה. אחרי 5 ימים אתה מקבל טופס החלמה.
כן.
אז החלטתי לפני יומיים כביכול לצאת להליכה.
לא היה לך כוח לעשות 200 מטר?
לא, היה לי כוח, לא הרגשתי דופק מועץ או משהו, אבל היו לי חרדות בדרך.
היה חרדות, כן.
חרדות, כן, פיזיולוגי, לא היה לי שום בעיה, יכולתי להמשיך.
אוקיי. כי בדרך כלל אנשים מרגישים חולשה מאוד גדולה אחרי כן, אוקיי.
זה קורה לי עכשיו.
כן.
כן, אבל לפני 5 ימים התלהבתי שאני יכולה לצאת, אם יש תעודת מחלימה. אבל אחרי כמה שעות שחזרת הביתה, התחיל לקוב לי רגל ימי, רגל שמאל, שאני לא ידעתי, ניסיתי להבין איפה המקור, ברך, שוקיים, סובח, קרסול, לא הבנתי, וזה כאב מאוד לא נעים שלא נתן לי מנוחה בלילה. אני הרגשתי שהכאב הוא עצבי יותר. אתמול החלטתי לא לצאת, והיום זה כבר 7 ימים, ויצאתי, ואפילו יצאתי לרכיבה, עם כאב, עם כאב. עכשיו הייתה מאזינה קודמת, בשעה הקודמת, שדיברת איתה על כלי דם, ואמרתי, אוי ביי, אולי יש באמת תופעות של כלי דם, וזה מה שעובר עליי. לקחתי אקמול, וזו גם השאלה השנייה, שאני כבר מפחדת, האם מותר לי לקחת עם הקורונה, זאת אומרת, אני אחרי הקורונה, אבל מותר לקחת אנטידלקטי, או לקחתי אקמול, וזה עזר לי.
אם אקמול עזר, אין טעם לקחת, אז לא כדאי לקחת אנטידלקטי.
כן.
אנטידלקטי יכול, אנטידלקטי, כל הנונסטרואיד על אנטי-אינפלמטורי, הם מעלים לחץ דם, והם יכולים לפגוע בכליות, והם יכולים לפגוע בקיבה, לעשות חומציות יתר. אז אם אפשר להסתדר עם אקמול, עדיף להסתדר עם אקמול או עם אופטלגין.
כן,
עכשיו, למה, אני לא הבנתי מה בער לך אחרי 5 ימים לצאת להליכה, ואחרי 6 ימים להתחיל לרכב. מה...
אין לי תשובה על זה. לחזור לשגרה, כאילו היה לי...
לא, את לא יכולה לחזור לשגרה. את לא יכולה לחזור לשגרה אחרי שבוע שהיה לך קורונה בצורה קשה. את צריכה לחזור לשגרה לאט לאט. ואם את תחזרי לשגרה מהר, את תזיקי לעצמך. תני לגוף להתאושש. הגוף צריך להתאושש. זה שאומרים 5 ימים, אני קיבלתי קורונה. בצורה קלה, נדבקתי מפציינטית, אני גם יודע ממי, וזה היה בסדר גמור, וקיבלתי אותה בצורה יחסית קלה, ואחרי 5 ימים, בדקתי, היו לי 2 בדיקות שליליות, אבל אמרת, אני אשאר עוד יומיים בבית. נשארתי עוד יומיים בבית לנוח, וחזרתי לאט לאט לתפקוד רגיל, ואני מרגיש מצוין, כרגע אין לי שום תופעות לוואי, ואין לי שום סייד אפקט, ואין לי שום פוסט קורונה, כי קיבלתי את זה יחסית בצורה קלה, כי הייתי מחוסן 4 פעמים. אבל זה קרה מיד שבוע או שבועיים אחרי החיסון, לא, שבועיים אחרי החיסון הרביעי, עוד לא ממש זהו. אז סך הכל, תתני לגוף להתאושש.
השאלה שלי, יכול להיות תופעה כזאת שרק רגל שמאל, יש בעיה בכלי דם עקב הקורונה?
עקרונית יכול להיות, אבל זה לא נראה. אם הייתה בדיקה, בעיה של כלי דם, היו סימנים נוספים. זה לא היה קורה בהליכה, זה לא היה קורה. מה שאת מתארת יכול להיות זה קשור לתנוחה שעשית, להליכה מהירה או למשהו כזה. זה לא נראה לי כמשהו של כלי דם. מה את מרגישה כרגע?
אני ישבתי פשוט בישיבה, עקב, לא נעים, זה משהו, אני מרגישה שזה עצבי.
אז אולי זה מעמוד השדרה, מותר שיהיה לאנשים פתאום כאבים מעמוד השדרה, ללא קשר לקורונה, יכול להיות זה לא קשור בכלל לקורונה.
אבל, אוקיי, יכול להיות, חשבתי אולי זה עצם עשייתי, שזה בדיוק, אני יודעת לאיזה כיוון הולך.
בסדר, זה יכול, הולך. כן, אבל עמוד
אבל
השדרה...
אבל אדם לא כואב, זה רק הרגל.
עמוד השדרה לפעמים גירוי של הסכיאטיק, של העצב הסכיאטי, או בעברית הוא נקרא נשה, הגירוי שלו יכול לגרום לי להגיע רק לרגל, ולא חייב להיות בגב. הגירוי גם יכול להיות מהישבן, אבל בדרך כלל, אם יכול להיות גירוי של העצב בגב, והכאב יהיה ברגל. זה קורה הרבה פעמים, שאין כאבים בגב, אלא יש כאבים ברגל. יכול להיות שנתפסו לך שרירים, בחלק האחורי של הישבן שמקרינים לרגל.
יכול להיות, שאני הרגשתי שהגוף לא מה שהיה.
כן, אז לאט לאט, תני לעצמך, תני לעצמך, תני לעצמך לחזור לאט לאט, באופן הדרגתי, אל תרכבי על אופניים עכשיו, תני לזה לאט לאט, אם את רוכבת על אופניים, כמה זמן את רוכבת על אופניים?
לא, בדרך כלל?
כן.
הרבה, אופני כביש.
לא, לא, לא.
הרבה, היום רכבתי 20 דקות, לא משהו. אבל אני הרגשתי מותשת, כן. אני עכשיו מרגישה מותשת.
אוקיי, אז תקחי את עצמך ותרשי לגוף שלך לנוח, את בת 64 ולא בת 24. וגם אם היית בת 24, הייתי אומר לך אותו דבר, אוקיי?
השאלה השנייה, פרופסור.
כן.
אני יודעת שאתה לא בעד אנטי-דלקתי, אבל יש משהו קונטרה-אינדיקציה בין אנטי-דלקתי לקורונה?
לא, חשבו, בתחילת המחלה, בתחילה, לפני שנתיים, הייתה איזו קבוצה צרפתית שחשבה שיש כושר, יש משהו נגד, הסתבר שזה לא נכון. אין שום בעיה לתת בקורונה תרופות אנטי-דלקתיות.
אוקיי, טוב, אז אני מודה לך.
כל טוב, ליליאנה, כל טוב, להתראות. כן, יש לנו עוד זמן לעוד מאזין אחד?
כן, הלו, הלו.
כן, הלו.
שלום, קוראים לי אילנה.
כן, אילנה.
אני בת 76, ולפני, ב-26 לדצמבר 2021, פתאום הרגשתי שאני לא שמעת באוזן שמאל, באופן פתאומי.
כן, סאדן דפנס, כן.
הלכתי לאף אוזן גרון, והוא אמר שיש לי פגיעה בעצב, בסדר? עשיתי MRI ראש, זה יצא בסדר. התחלתי לקחת סטרואידים בטפטוף, כי בבליה זה לא עשה לי טוב. לקחתי 12 ימים...
בטפטוף לאוזן?
בטפטוף, כאן עשו לי כפתור וטפטפתי לאוזן.
אה, אוקיי, בסדר.
ואחרי זה עשיתי עוד פעם בדיקת שמיעה, וזה הראה שהשמיעה קצת השתפרה.
השתפרה. והתחילו סטרואידים מיד?
בערך אחרי שבוע.
חבל שלא קודם, אוקיי.
אחרי בערך חודש וחצי עשיתי בדיקת שמיעה נוספת, וזה הראה שיש ירידה גם באוזן שמאל שזה התחיל, וגם ירידה באוזן ימין, ירידה קלה. אז הרופא אמר שזה יכול להיות שזה מניאר קוקולרי.
מה?
מניאר קוקולרי.
מניאר מה?
קוקולרי. והוא המליץ לי לעשות דיאטה דל מלח, וגם לקחת כדורים משתנים במשך חודש וחצי, ואחר כך לבוא אליו עוד פעם לטיפול, עוד פעם לבדיקה, לעשות עוד פעם בדיקת שמיעה.
אוקיי, מה השאלה?
השאלה, אני סובלת מדרכי השתן, ויש לי גם נטרן נמוך. אז השאלה, אם אני לוקח את הכדורים האלה, אני פוחדת, כי הנטרן שלי מאוד נמוך.
תראי, אם הנטרן נמוך, יש, אם זה, אחד, לא, את מאבדת נטרן בשתן?
אני לא יודעת, אבל שאני עושה בדיקת נטרן, זה יוצא שהיא
אז נמוכה. אז אם הנטרן יוצא נמוך, סימן, יכול להיות שאת שותה יותר מדי, את שותה הרבה באופן כפייתי?
לא באופן כפייתי, כשאני צמא אני שותה.
לא, גם אני צריך שאני צמא, אני שותה, אבל יש אנשים שהולכים עם בקבוק וכל הזמן שותים.
לא, לא,
יש...
לא, לא, לא.
היו לך מצבים של תת רמה של נטרן שהיית מבולבלת או שהיית...
לא
הייתי
מבולבלת, אבל הייתי בבית חולים לא בגלל זה, ורצו להשתז אותי, אבל אחר כך זה השתפר. הפתקתי לשתות כמעט, לא כמעט, הפתקתי לשתות וזה
אוקיי, אז השתפר. זהו, כי את שאתה... עכשיו, את לא לוקחת שום תרופות אחרות?
אני לוקחת, אנטיביוטיקה לטיפול למניעה בדרכי שתן.
אוקיי, צריכים לראות, כי יש תרופות, אילנה, יש תרופות שגורמות לאיבוד נטרן בשתן, ויש תרופות שגורמות לירידת רמת הנטרן בדם. ולכן כדאי לעבור על התרופות שלך, ולראות איזה מהם עושה מה שנקרא היפונטרמיה. זה דבר אחד.
אני רק לוקחת כדורים ללחץ דם בבלוטת התריס, וטיפול מונע של מקרודנטין לדרכי השתן.
אוקיי,
חוץ מזה, ויטמינים קצת שטויות.
אוקיי, עכשיו חוץ מזה צריך לראות שיש אנשים ששותים יותר מדי, ואז ששותים יותר מדי יש מה שנקרא הרעלת מים במרכאות, זה שם לא נכון, אבל כך זה נקרא, וזה מצב של היפונטרמיה, של טטר, של מהילה של המלחים בגוף במים, כי שותים הרבה. ואז אנחנו גם שותים הרבה וגם משתינים הרבה.
אז עכשיו הכל... אני שואלת, אם אני יכולה לקחת את הכדורים האלה, לכדורים השתנים.
את צריכה לשאול את הרופא שלך. אני חושב שאת לא יכולה, וכשאת, ריחד, את הכדורים המשתנים שהוא נתן לך, את יכולה לקחת לדעתי. אבל זה את צריכה לקבל את האישור של הרופא שלך.
והוא נתן לי גם דיאטה דלת מלח, בדלת קפאין, וללא אלכוהול. אני עושה שנים, אני לא אוכלת מלח ולא שותה קפאין, אז זה לא מפריע.
אז זה לא מפריע. תגידי לי, את מרגישה את הסימנים שרמת, שהמלח שלך יורד? שאת קצת מבולבלת, כשאת קצת...
לא, לא, לא.
את לא מרגישה. לא. אבל אף פעם לא איבדת הכרה מחוסר מלח, נכון?
לא, לא.
לא. אוקיי, אז אם תרגישי שאת חלשה, או שאת זהו, תתחילי לעשות, תקשי ביום שני, ביום ראשון לרופא שלך, הוא צריך להגיד לך אם את יכולה או לא יכולה.
לדעתי... אני אעשה בדיקת דם, ואני אראה מה
כמו... בבקשה? תעשי בדיקת דם, ותראי מה קורה, אבל תקשי קודם כל לרופא שהוא יגיד לך, והוא ייתן לך גם את הסימנים, שתראי, אם את מרגישה חולשה, אם את מרגישה קצת מבולבל, את גרה לבד או את גרה עם מישהו?
בעלי, אבל הוא עובד בהודו.
הוא עובד בהודו, זה לא יעזור. אז אם... אם את, אם מישהו, אם את מרגישה שאת קצת מבולבלת, אז גם תקחי קצת מלח, דג מלוח או משהו בינתיים, זה לא הטיפול להוסיף מלח, וגם תשתי פחות.
עכשיו, אתה חושב שזה באמת המחלה הזאת שהוא חושב?
אני לא יודע, אבל אם זה מניער, אז צריכים לבדוק, צריכים לראות שירידה בשמיעה, מניער מופיע גם עם סחרחורות, זה לא...
לא, הוא נתן לי לעשות בדיקת ENG... בית קלורית ובדיקת
דווית. אוקיי, אז את צריכה ללכת לעשות את הבדיקות האלה, כי זה יקדם את ההבחנה. אבל מניאר בדרך כלל מופיע עם סחרחורת ועם ירידה בשמיעה. אוקיי?
אז עשת את הבדיקות האלה קודם?
בוודאי, בוודאי.
וגם הוא אמר שזה יכול להיות מחלה של אוטואימונית.
אוקיי, יכולות עוד כמה אפשרויות. יכולות עוד כמה אפשרויות, אבל מה שלא יהיה... זה גם יכול להיות בדרך כלל זה מופיע חרשות פתאומית עצבית מופיעה בדרך כלל יכולה להופיע גם אצל אנשים צעירים באוזן אחת. עכשיו השאלה איך בדקו לפעמים אם יש לך גם קצת באוזן השנייה, אם יש לך גם קצת באוזן השנייה, אז יכול מאוד להיות שזה היה ישן, שהירידה בשמיעה הייתה קודם, כן הרגישו, לא הרגישו, אני לא יודע, יש פה הרבה משתנים שאני לא יכול לענות לך עליהם.
זהו, אז... אוקיי. אז אין מה לעשות.
אין מה לעשות, צריכים לעשות את הבדיקות שהציעו לך, ולהיות במעקב אצל הרופא. אוקיי, מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום לך, פרופסור. פרופסור קרסו, רציתי לשאול אותך דבר שהוא אקטואלי. יש לי הרבה בעיות, אבל אני לא אענה... אני לפני כמה...
רק תגידי לי בת כמה את ואיך קוראים לך.
אני בת 84, מלאו לי עכשיו, ואני קוראים לי מרים.
כן, מרים, אני איתך.
בקיצור, לפני כמה חודשים קיבלתי איזה שני פיצי לחץ על שתי הרגליים באותו כיבום, ואני אסביר לך למה. אמרו לי שאני ישן עם רגליים למעלה, וגלגלתי... נו, שמיכה כזו, עשיתי אותה ככה מגולגלת, והרגשתי שכאילו אני שמה את הרגליים על זה, על פח, על פרזל. בקיצור, נוצרו שני פיצי לחץ, היה קשה עד שריפינו אותם, הלכתי לרופא מומחה בתל אביב, הוא יותר מומחה, אבל הוא אמר לי, אלה לא פצעים מסוכנים, הוא נתן לי טיפול, והוא אמר לי, אל תקשבי שמחר זה יעבור. באמת לקח כמה חודשים, הפצעים נסגרו. מה שקרה עכשיו, שהאור שלי התייבש, ופתאום ראיתי שאחד הפצעים שהיה, הוא מתחיל להתקלף לי האור, ולא הבנתי מה הסיבה. בסוף הפצע נפתח, וכיום הוא במצב לא טוב. יש הרבה זיהוי הזדהם, אני מקבלת הרבה אנטיביוטיקה, מעבר לזה קיבלתי כזה חבישה ש...
חבישה חכמה.
מה?
חבישה חכמה.
כן, שמוציאה את הנוזלים ואת הזיהום. פתאום היא התחילה להוציא, והבוקר פתאום קמתי עם דימום.
כן, זה לא נורא. כן.
ואז התייעצתי עם האחות, יש לי אחות שהיא מבקרת אותי, והיא אמרה להמשיך עם החמישה הזו,
כן, כן.
עד יום שני, כי אז יתחיל תהליך הריפוי, ולא לפחד שהיה דימום.
היא צודקת.
אז רציתי לשמוע גם את דעתך.
כן, היא צודקת, משום שהדימום יכול להיות שעשית בלילה איזושהי תנועה עם הרגל, והאור מאוד יבש ומאוד עדין, ואור יבש ועדין הוא מתפוצץ. אני מניח גם שכשאת מקבלת מכה ביד יש לך שטף דם, נכון?
על כף היד לא.
לא, בגב היד, לא חשוב. מה שלא יהיה, זה דבר נורמלי, זה דבר תקין, וזה יסתדר, ובאמת החבישות האלה יעזרו, רק תמשיכי בטיפול ובמעקב אצל הרופאים של הפצעים. ואנחנו כן. חייבים לסיים, כי הזמן שלנו
עבר. תודה רבה לך.
כל טוב לך, מרים. כל
שלום.
טוב, שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו, ואני רוצה להודות לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, לעמיתי דואק אשר על הדיגיטל, תודה מיוחדת לאיציק אהרון ולבני אלפרין האחראים על השידור, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות באותו מקום, בשבוע הבא, כל טוב, ביי.